בסדר, אנחנו הגענו לפרק ד', אני מתנצל מראש, אני לא יודע, אני כאילו שזה וירוס שתקף אותי ולא מוכן לעזוב. אחרי נוסעים להפגנה, חסימות כבישים, לא מוכנים שווירוסים ישתלטו עלינו. זה לא פייר, זה פגיעה בחופש הפרט. לא לעניין, לא משתחרר, לא עוזב אותי כבר 4 ימים. אז טוב, אבל אחרי זה, אז אם אני קרוס באמצע, אז בסדר. טוב, אז בואו נקרא פרק ד', זה סיפור של קין. סיפור של קין. יש תמיד עוד מה להשלים בפרקים הקודמים, אבל אם אנחנו נצא למצות כל פרק עד הסוף, אנחנו נשאר כל השנה בפרק א', אז אי אפשר. בואו נקרא פרק ד'. ואדם ידע את חווה אשתו, ואתה ותלית את קין, ותאמר קניתי איש את השם. ותוסף את הלדת, את אחיו ותאביל, ויהי עבר רצון, וקין היה עובד אדמה, ויהי מקץ ימים, ויהי קין מפרי האדמה, מלכה על השם, ועבד וגמרו מבחורות צנור מחלביהן, ואישה השם אל עבד מלכתו. וקין במלכתו לא שע, ומלכה לקין מאוד, ויפלו פניו. ואומר שמן קין, למה חרה לך? ולמה עשו בניך? ולא אם תטיב, שאת. ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ, ואין לך תשוקתו, ואתה תמשול בו. ויאמר קין אל עבד אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל עבד אחיו, ויהרגהו. ויאמר השם אל קין, הבל אחיך? ויאמר לא ידעתי, שומע אחי אנוכי. ויאמר מה עשית? כל דמי אחיך צועקים עליה מן האדמה. ואתה, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה, לקחת את דמי אחיך מידיך. כי תעמוד את האדמה, לא תוספת את כוחה לך, נא ונא תהיה בארץ. ויאמר קין אל השם, גדול עבורים בנצו, הנגרשת אותי היום מעל פני האדמה, ופניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי ארגני. ויאמר השם, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם, ועשתם השם לקין אות, לבלתי עקות אותו כל מוצאו. ויצא קין לפני השם, וישב בארץ נוד, כתמת עדן. האמת שגם המשך גם קשור, זאת אומרת, זה גם, וידע קין את אשתו, ואתה ותלד את חנוך, מי בו נעיר, ויקרא שם מרקש שם בנו חנוך, ויבלד החנוך את עירד, וירד ילד את מחוי יעל, ומחי יעל יד משאל, ומתושאל ילד את למך. וכך בנו שתי נשים, שם אחת עדה, ושם השני צילה, ותלד עדה את יבל, הוא היה יושב אוהב מקנה, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינו ועוגב, וצילה גם היא ילדה את תובל קין, נוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות תובל קין נעמה. ואומר רמך למשב, עדה וצילה שמען קולי, ושם רמך האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. וידע האדם עוד את אשתו ותלד בן, ותקרא את שמושת, כי שת לאלוהים זרע אחר תחת אבל, כי הרגו קין. ושת גם הוא יולד בן, ותקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. טוב, אז יש פה 3 נושאים. נושא הראשון זה הקורבן של אבל ושל קין, מהרצח כמובן, כתוצאה מהקורבן. הנושא השני זה הדו שיח בין השם לקין, על העונש שלו, מה בדיוק העונש, מה קין מבקש. והנושא השלישי זה השושלת של קין אחר כך, כל הדורות שבאים אחר כך. טוב, אני חייב להגיד, זה פרק קשה, זה פרק קשה, הוא לא מובן, אפילו בפשט שלו, יש מילים לא ברורות, פסוקים שאתה לא מבין עד הסוף מה הם אומרים. אנחנו ננסה להרגיש אותם מלמעלה, אל תנסו לקבל פה איזה הסבר לכל מילה, אני לא יודע, יש לי הסבר לכל מילה, יש מילים שבאמת אתה רק יכול לנחש, ננסה לראות את האווירה הכללית. אז לא הולכים לסיפור. אבל וקין, מצוין. ואדם ידע את חווה אשתו, ואתה ותלד את קין, ואתה מקנית את השם, ותוסף ותלד את אחיו ואת הבל. אז אני חייב להגיד משהו שאסור לעשות, כלומר אומר את זה מראש, כי זה נטייה טבעית של כולנו. כולנו מכירים את הסיפור, כולנו יודעים שאבל וקין, קין רצח את אבל, הסיפור ידוע. ולכן כשאני שומע על קין, איך שאני מפגש אותו כבר בפסוק הראשון, יש לי דעה מאוד שלילית עליו. והוא רוצח, עוד שנייה רצח, אני כבר תופס אותו כרוצח. אבל זה לא שיטת התורה. כי אם התורה הייתה רוצה להגיד שקין הוא רשע ואכזרי, הייתה אומרת ותלד את קין והיא קין רשע מרושע. אתה אומרת את זה. היא לא אומרת שום דבר על קין. לא שהוא רשע, לא שהוא צדיק. היא לא אומרת כלום. זאת אומרת, בכלל התורה, אני חושב שאנחנו, יש לנו מה שנקרא הנחת המבוקש. אנחנו יודעים מה צריך להיות, ולפי זה אנחנו מסבירים למפרי הפסוקים. כולנו יודעים שעשיו הוא רשע, נכון? עשיו הוא רשע, ויעקב הוא צדיק. יעקב איש תם יושב אוהלים, עשיו איש ציד איש שדה, אז הוא רשע. איפה יש הוא רשע? איפה זה כתוב? בשום מקום לא כתוב שעשיו הוא רשע. באמת שיש לי הרבה זכות ללמד על עשיו. בחור מאוד נחמד דווקא. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו איזו תחושה ראשונית, איזו סטיגמה ראשונית, שנובעת מהמשך, שנובעת משאר הפרקים, משאר התייחסויות, ועל פי זה אנחנו מתחילים, אבל זה מסוכן מאוד, כי התורה לא בונה על זה שאתה כבר יודע אותה לפני שקראת אותה. מסכים איתי? אתה לא אמור לדעת את התורה לפני שקראת אותה. והתורה מוסרת לך את המידע שאתה צריך בדיוק בזמן, לא לפני ולא אחרי. אז אם התורה לא אומרת לי שקין הוא רשע ורוצח, אז קין הוא לא רשע ולא רוצח. ואז כשיגיע הרצח נהיה כולנו מופתעים, בסדר, כבר מגלה לכם. אבל בהתחלה התורה לא אומרת את זה. למה אני אומר את כל זה? כי כל הפרשנים מתלבטים, מה ההבדל בין הבל לקין? איפה רואים שהבל הוא צדיק וקין הוא רשע? כי בפשט קין נראה מאוד נחמד. למה? למשל, מי יזם את הקורבן? והיא מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה, מנחה להשם, הוא יוזם. והבל הביא גם הוא מבחורות שדור מחלבל. הבל מחכה את עכשיו. אז מי היוזם? קין. צריך לספור את הנקודות. הוא הראשון בהיסטוריה שמביא קורבן להשם. אז זה יתרון, נכון? אנחנו לא יודעים כלום, מה יקרה עוד דקה בדיוק. אבל קין מביא קורבן. אנחנו נוטים לפרש את זה, לא, מה אתה משווה? הבל הביא, קין הביא מפרי האדמה, הביא עגבניות רקובות. אבל הבל הביא מבחורות צנור מחלביהן, את הצון הכי משובח. אבל זה פרשנות מאוחרת, זה בגלל שאתה רוצה להפליל את קין, אתה מספר שהקורבן שהוא הביא הוא גרוע. שקין מביא מפרי האדמה, הוא מחזיר אותם לפרשת כי תבוא. נכון? שאנחנו מביאים את הביקורים. נכון, מה, מה, מה מביא הביקורים אומר כשהוא מביא את הסלצילה עם כל הביקורים? כן, לקחת ראשית פרי האדמה אשר תביא מארצך. פרי האדמה, זה דבר הכי מופרך שיש. הנה הבאתי בסוף, אחרי הנאום, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם. אז פה נגיד שזה פירות רקובים, שמביא ביקורים, מביא פירות רקובים. זה אותם מילים, פרי האדמה. פרי האדמה זה לא דווקא ירקות, זה יכול גם פירות. כן, פרי שיוצא מהאדמה, מהעצים. אז למה אתה כבר שישר שולט לקורבן של קין? קין מביא פרי האדמה, וגם הבל מביא קורבן. אני רוצה להגיד שיש פה משהו ניטרלי, שהתורה בכוונה לא רוצה להגיד לך שקין רשע. כי הוא רוצה שתהיה מופתע, עוד שנייה. אבל שוב, מחפשים עוד נקודות לרעת קין, אז נלך צד אחד אחורה. אולי אפילו מההתחלה, ואדם ידע את חוות אשתו, ואתה ותלד את קין, ואתה אומר, קניתי איש את השם. זה מעניין. חווה קוראת לקין קין. היא קוראת לו, היא מסבירה את השם. קניתי איש את השם. שסבר את השם. קניתי איש את השם. הבל, ותוסף ללד את אחיו את הבל. זהו. לא מסבירים למה הבל. נכון? אפשר להגיד, הנה, קניתי איש את השם, כבר דברי כפירה. נכון? חווה אומרת, אני מתחרה עם הקדוש ברוך הוא. נכון, קניתי איש את השם, יצרתי איש, לא רק הקדוש ברוך הוא בורא, גם אני בורא. בורא אדם, זה הרי האדם הראשון שנברא בעולם. אז הנה, כבר פה רואים את השורש של הכפירה, כבר בשם, בשם שחווה נותנת לקין. היא אומרת, אני כמו השם, מה מיוחד בך שבראת אנשים? גם אני בראתי אנשים. אסור לי לחשוב על המציאות הזאת שאף אחד לא יודע איך נולדים ילדים, ונולד ילד פתאום.
זה
לא אין. מה?
זה
אין. כן, אז מי שמחפש להעליל על קין כבר בהתחלה אומר, אם אתה רואה, קין כבר בהתחלה הוא כבר כופר, הוא כבר יוצא נגד השם. הוא אומר, אני בורא בדיוק כמוך, הקדוש ברוך הוא, אתה לא, אתה שווה לי. אבל אני מסכים, זה לא כתוב. כתוב, קניתי איש את השם, קניתי, יצרתי איש עם השם. אני בא קדוש ברוך הוא, ברור. והפך, אם אתה רוצה להגיד שהיא ברא, היא לא יודעת מזכרת השם בכלל. קניתי איש, יצרתי איש. זה שמוסיפה את השם,
כלומר אם השם אומרת, ברור שהקדוש ברוך הוא ברא העולם, אין סלע בכלל, אני יודעת, הייתי בגן עדן, ראיתי שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ואני עכשיו עם הקדוש ברוך הוא ביחד, זה לא נשמע כדברי כפירה. קדוש ברוך הוא, מי אתה? גם אני כמוך, זה אני איתך, בראת את האדם, אני גם מצטרף אליך. זה לא בא להשפיל את הקדוש ברוך הוא, זה בא להגיד, תראו, זה יופי מה שיצרתי. ואין פה דברי כפירה. זה רק בא לנטרל, שכל המשקעים, שאנחנו מנסים לחפש אצל קין, שהם שליליים, והנה, בגלל זה, זה ברור שעוד שנייה יבוא הרצח. התורה לא רומזת לזה, היא לא משימה את קין בכלל. נקודה שלישית ואחרונה. כן.
איך תעשו את כזה להסתר? כאילו, אנחנו באים לתורה שקראנו אותה כבר שש פעמים, שבע פעמים, אנחנו יודעים אותה. אני יכול להגיד בכוח, אני לא יודע, אבל אני כן יודע, אני קורא את הסיפור, שאני יודע שהנרטיבו שקראנו הרב, זה תבוא בנו כבר. איך הרב ממש לעשות את המחיצה הזאת?
אתה צודק. נגיע לזה עוד שנייה. ברור שקין רשע ורוצח את הבל. זה לא יפתיע אותנו באמת, אנחנו יודעים את הנתון. אבל כשהתורה מספר את זה, היא בונה את זה בצורה מודרגת. היא לא מתחילה ואומרת לך, די לך, קין הוא רשע, בוא תמשיך את הסיפור. בגלל שהיא לא אומרת, היא רוצה שאני לא אבין כלום. שאני לא פה לא רשע ולא צדיק. אני מסכים איתך, זה קשה, כי אנחנו מתרגלנו. והרבה פעמים מתרגלנו כבר לתפיסות קודמות, ולכן קשה לראות את ה... אוי, מה עשיתי? יש לנו תפיסות קודמות, שבגלל זה קשה לנו להבין את התנ"ך. צריך לתנ"ך להגיע, באמת, דף חלק. אחרת קשה מאוד להבין את התנ"ך, אני מסכים. זה אחד הקשיים בלימוד תנ"ך, זה להגיע אליו, לשמוע את הפסוקים עצמם, בלי הפרשנות שכבר מוטבעת אצלי. נדבר רגע אחד גם על המקצועות של קין והבל. והיא הבל רואה צאן, וקין היה עובד אדמה. וגם פה אפשר לחפש את הגאותה של קין. הבל רואה צאן, למה הוא רואה צאן? הוא אחד שהולך עם הצאן, ממקום למקום, מאכיל אותם. הוא פתוח, הוא חופשי, הוא מסתובב במקום למקום, הוא אדם חופשי, אפילו אדם רוחני, כי הוא לא צריך להתעסק בשום דבר חומני, הוא אדם רוחני. הוא מחלל לו בחליל, ולא, אין בו איזה נטיות חומריות. אבל קין הוא איש אדמה. אנחנו נדעי קין עובד אדמה. עבודת אדמה ביחס לרועי צאן. כן, ככה נוטים להסביר בדרך כלל. זה מלאכה פחות טובה. כי אתה משתעבד לאדמה, ואתה מתחיל עכשיו לחפור ולחרוש ולזרוע ואתה מתחבר לחומר. הרי אם לא תעבוד לא יהיה, אם לא תזרע ולא תשתול ולא תשקה לא יצמח כלום. אז אתה כל הזמן מתעסק בגידול, אתה שקוע כל הזמן, כל חייך בצד החומרי, בצד של הפרנסה. אבל לא דואג, יש לו פסים, צריך לדאוג שהם לא יפגעו, לקח אותם למראה, למעיין שישתו, והם כבר מפיקים את התנובה לבד, נותנים לי צמר, נותנים לי חלב וגם בשר. אז אבל לא צריך לדאוג שום דבר, הוא באמת פתוח לגמרי, הוא פתוח לרוחניות, רואה צאן יחס לעובד אדמה מראש, ככה יש שרוצים לפרש, מראש זה מקצועות בעייתיים, עובד אדמה זה מקצוע בעייתי. רואה צאן הוא פתוח, הוא חופשי, הוא עם ראש פתוח, עם חשיבה פתוחה, ועובד אדמה שקוע כל היום באדמה ועובד, זה מגביל אותו. והראיה, כל אבותינו היו רועי צאן. אברהם היה רועי צאן, יצחק היה רועי צאן, יצחק גם זרה ממצא בארץ האיש מהשערים, אבל בעיקר הוא היה רועי צאן, יעקב היה רועי צאן, הבנים באים לפרעה אומרים, רועי צאן אני עובדיך, מה זה הדעת? כן, אבותינו היו רועי צאן, דוד המלך היה רועי צאן, כנראה זה מלאכה יותר ראויה, יותר מכובדת. לא תעבד אדמה, זה מראש להשתעבד לאדמה, זה מצרים, מצרים עובדי אדמה, הם חומרים לגמרי. אז הנה, מצאנו את ההבדל. קין והבל, קין הוא איש רוחני, הבל הוא איש רוחני, וקין הוא איש חומרי שקשור כל הזמן לאדמה. והנה, זה כבר מבשר לנו את מה שיקרה עוד שנייה. אפשר ככה להסביר, אני ככה פורס כמה אפשרויות, אבל אני חייב להגיד, גם זה קשה. משתי סיבות. סיבה אחת, לקטלג בצורה גורפת, שכל עובדי האדמה הם אנשים חומריים, נמוכים, שעוסקים רק בחיי חומר ולא אכפת להם מהרוח ולא אכפת להם גם לרצוח בסוף. זה קצת להוציא שם רע על כל עובדי האדמה. בסוף בסוף עם ישראל הוא עם שעובד אדמה, הוא חקלאי. האבות היו רועי צאן כי הם גרו באופן זמני. רועי צאן זה אחד שאין לו מקום קבע. הוא לא גר במקום קבע, הוא גר פה, קודש פה עשב, קודש אפשר להגדיל פה את הצון, כשמתייבש פה, כשנגמר מה לאכול, הוא עובר למקום אחר. כשאין לך מקום קבע, מקום מגורים קבוע, אתה רואה צון. אבל המסע שמגיע לארץ, שיפשת לו, זה לא רק עם עם של רואי צון, זה צריך רועי צאן, עוד שאני מדבר, אבל התכלית של עם ישראל זה להיות עם שהוא כולו חקלאי. כל המצוות הקלות בארץ מתחילות מהחקלאות שלנו, נכון? תרומות ומעשרות וביקורים ופאה ולקט ושכיחה, הכל תנובת השדה. למה? כשאדם יושב בארצו ריבוני, בארצו במולדתו, אז הוא נאחז בה על ידי החקלאות. ראי הצאן זה לא להאחז באדמה. היום מצאת אחרת בכל הגבעות, אבל זה מסיבות אחרות. כן, עם שהוא יציב בארצו, הוא עובד אדמה ולא רואה צאן. אז זה לא מעיד לשלילה, זה מעיד על הבדל בין זמניות לקביעות, משהו כזה. ושוב, זה לא מבשר לנו את הבעייתיות אצל קין. לא צריך למצוא, לא בשם שלו, קניתי איש את השם, לא במקצוע שלו, ראי קין עובד אדמה. יותר מזה, שכחתי להגיד, הרי קין ראה עובד אדמה שזה בדיוק רצון השם. קרי, מה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון כשהוא מגרש לו מגן עדן, נכון? אומר לו, וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה שלוקח משם. תזאת, גן עדן התחיל לעבוד את האדמה. אז קין עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הבל הוא המוזר אם ככה.
אבל מצוירת
מאוד נשאר
לעבוד
את האדמה זה בדיעבד. טוב, אפשר לפרש ככה אולי, יכול להיות, אבל אפשר להגיד לי, זה מקצוע העתיד. ככה הקדוש ברוך הוא אמר, תעבוד את האדמה, נכון? ודאי אין פה הכרעה מוחלטת. אז לא בשם, לא במקצוע, וגם לא בקורבן. להפך, קין הביא ראשון, ואני לא רואה שום דבר שלילי בקורבן.
מה אמרת שאתה חייתה משרד להיות
מה עובדי אדמה? כן, יציבים בארצם, חקלאות, זה מה שמקבע אותי לקרקע. מה שהם נתנו לאחוז באדמת מולדת. ראי הצון, זה משהו נייד, לא קבוע.
לא, אבל
זה לא ככה, אבל יש שלום ערבים. אני צריך לתפוס שטחים ענקיים, ואתה לא יכול...
לא, לא, בלי קשר לסנדל
ירקות.
אני
אוכל
בזה, יש לי
כאילו קרקע,
צבא, אני
בונה
בניינים.
אה, בסדר, המקצוע שמבטא אחיזה בקרקע זה לא ריאצון. ריאצון אתה לא מרגיש חיבור לאדמה. אתה פה היום, מחר אתה הולך למקום אחר, כי נגמר פה העשב. אתה לא מרגיש חיבור למקום. כן, כן, חקלאי יש לו את השטח שלו, בוא הוא מטפה, אותו הוא חורש, זה השטח של חבר שלי, אני מאוד מאוד מחופה לקרקע, אני לא יכול לזוז. טוב, אז אני קצת מקצר, אבל בגלל שאני לא מוצא שום דבר שלי לקין, גם בשם שלו, גם במקצוע, גם בקורבן, כולנו מאוד מאוד מופתעים מהתגובה של השם. נכון? והיא מקץ ימי, והיא כאן מפרי האדמה, מלכה להשם, והיא גם הוא מבחורות צנונו מחלביהן, והאישה השם אל אבל ומלכתו, ואל קין ומלכתו לא שעה. זה הפתעה. עכשיו כולם מתעוררים, מה קרה? מה רבי קין? הביא קורבן, הראשון, הוא היוזם. לא שמענו לו שום דבר רע. למה? כולנו בהלם. בסדר? אתה לא תהיה בהלם אם ראש החלטת שקין הוא רשע. הוא רשע, ברור שהוא לא קבל את הקורבן שלו. אבל אני לא רואה שהוא רשע. להפך, אני לא רואה שהכל בסדר איתו. אז פה התחילה הפתעה. למה השם קיבל קורבן הבל ולא את קורבן של קין? בסדר? אני חושב שהחוויה הזאת שאני מגיע לפסוק הזה וכולי מופתע, זה מה שאתה רוצה שנרגיש. למה? כי זה מה שקין נרגיש. ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, הוא לא מבין מה רב הקורבן שלי. מה השם הסביר את הנקודה העיקרית, ופה אנחנו רוצים למצות את ההבדל בין קין להבל. סוף סוף השם הסביר לקין מה ההבדל בינו לבינם. ויום מן השם אל קין, למה חרה לך? למה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת, אם לא תטיב לפתח חטאת רובץ ולכת לשוקתו ואתה תמשול בו. אני מת לא אכנס פה לכל מילה ואין פה הסבר מוחלט לכל מילה בפסוק הזה, אבל מה שאומר פה השם לקין הוא נקודה מאוד מאוד עקרונית שהוא בבת אחת חושף לנו סוף סוף להבין למה קין שהוא כל בסדר איתו נחמד מאוד, למה השם לא שואל עם נחתו, למה? הלא אם תטיב שאת, אם לא תטיב לפתח חטאת רובץ. אומר השם לקין, אם תטיב, שאת, אני אשא את פניך. כן, למה נפלו פניך? אני אשא את פניך, אם תטיב. ואם לא תטיב, לפתח אתה תרומץ. פתאום השם מכניס פה לתוך המשוואה, נושא של הטבע, של טוב. אם תטיב, שאת. מעניין, לב הוא לא אומר את זה. לב הוא לא אומר, אם תטיב, שאת. הוא קיבל את מלכתו ככה. אחרי קין אומר, אתה יודע למה קיבלת את המלכה שלך? לא בגלל שיש בה איזה פגם. פשוט אני צריך שתהיטיב, ואז אני אקבל אותה.
ופה אנחנו חושפים סוף סוף את סוד ההבדל בין קין לבין הבל. ונגיד את זה ככה בקיצור, מה באמת ההבדל בין רועי צאן לעובד אדמה? זה לא מלאכות בזויות יותר, כי עבודת אדמה זה לא מלאכה חומרית, להפך, זה מלאכה ברוכה, זה רצון השם. אבל משהו בעבודת האדמה בונה באדם משהו שהוא, אני רוצה להגיד שלילי, שהוא ראוי לחשש. ראוי לחשש. רועי צאן לא עושה כלום. רועי צאן לוקח את הכבשים שיש לו, לוקח אתם למרעה, מחזיר אותם לדיר, מטפל בהם, גוזז להם את הצמר וחולב אותה חלב. הוא לא עושה כלום. מי שפועל, מי שמפרנס את הרועה, זה הכבשים, הפרות, העגלים. הוא לא עושה כלום. כל תפקידו בעולם זה ידאוג שהצאן לא ייפגע, שאין לו מספיק מה לאכול ומה לשתות. הוא לא יצריך כלום. אבל עובד אדמה זה מלאכה יצרנית. מלאכה יצרנית. נסו לחשוב על, על, על ההזדמנות הראשונה שקין שותל באדמה זרעים, ופתאום האדמה הצמיחה שדה מלאה בתבועה, בחיטה, שעורה. וואו, מדהים. זה פעם ראשונה שהאדם בעולם יצר צומח. זה משברה, זה צומח. אנחנו כל כך רגילים לזה, אז אנחנו לא רואים את הפלא שיש בזה. לא היה פה צומח, הייתה פה אדמה ריקה, שמתי גרעינים לפנים, השקטתי, טרחתי, חרשתי, פתאום צמח פה, וואו, המון תבועה, ויבול, ופירות, וירקות, המון דברים. יצרנו משהו. כאן הוא יוצר, זה השם שלו. קניתי איש את השם, הוא יוצר, כמו הקדוש ברוך הוא. זו תמונה מופלאה. תמונה מופלאה. אבל היא מסוכנת. למה היא מסוכנת? כי אם אתה כלום, לא עשה כלום. אבן מביא מנחה, טוב, נקבל אותה. השם קיבל את המנחה של קין, כי לא הייתה שום סיבה לא לקבל אותה. אבן תקורמן, יא, בסדר, נקבל אותה. אבל השם אומר לקין, תקשיב, אתה אדם מאוד מיוחד, אתה מייצג את היצירתיות בעולם, את הבריאה מחדש, אתה דומה לבורא, בעולם החיובי. אתה נבראת, חבר, האמא שלך אומרת שאתה נבראת כמו שאני, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אדם. אתה מושווה לבורא. יש לך את הכוח היצירתי הזה שהוא מיוחד מאוד. אתה ממש בורא עולם. יש לך את הכוח לברוא עולם. אתה שותל זרעים בתוך האדמה, צומח פה איזה עץ ענקי. זה תכונה נהדרת, נפלאה, אבל מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת. כי זה המון כוח. המון כוח והמון עוצמה. ועכשיו השאלה, לאן אתה מנתב את הכוח הזה? לבן אין שום כוח. יש לו כבשים. זהו. הדבר הכי שהוא יודע זה לראות אותם. אבל כאן הוא יוצר, והיצירתיות כתכונה אישיותית היא מעניקה לאדם כוח. הוא באמת בורא. בורא. לא רק בורא של צמחים ועצים. הוא מגלה בתוכו כוחות יצירה. כוחות יצירה אדירים. זה נהדר, אבל זה מאוד מסוכן. למה? נעשה את הבורא. אבל איזה עולם אתה רוצה לברוא? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא בדק שהעולם הזה יהיה טוב. נכון? וירא אלוהים כי טוב. הוא בורא עולם שהוא טוב. נהיית בורא עכשיו, כל הכבוד, זו תכונה מיוחדת מאוד. איזה עולם אתה רוצה לברוא? ביצירתיות אתה יכול לברוא עולם טוב, ואתה יכול גם להשמיד את העולם. לכן את הקורבן שלך אני לא מקבל, לא כי היה בו פגם. לא היה שום פגם בקורבן של אבן, של קין, הכל בסדר. אבל את הקורבן שלך אני אקבל אם תטיב. אם אני אראה שאת כוחות היצירה שלך, החדשנות שלך, העשייה, הבריאה שלך, אתה מביא לכבוד לכיוונים טובים, אוקיי, זה שווה את זה. שווה את זה, אז אני אקבל את זה. זאת אומרת, כל הערך המוסרי, כל הערך הערכי של האדם, נוצר פה עכשיו. לאבל אין מוסריות. הוא יצור. בסדר? סליחה, אבל דומה מאוד לכבשים שלו. כבשים דלים, 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 מגדלים חלב, ובסוף מתים, אני יודע, הופכים להיות מנגל. אז גם אבל ככה. שום דבר לא קורה כאן. זה לעולם כמנהגו נוהג. אין פה איזה משהו יצירתי. אבל הוא ממש דומה לכבשים שלו. אבל כאן אתה בורא, אתה יוצר. אז אני יש פה דרישה ליצור עולם, וזה חייב להיות עולם ערכי, עולם טוב. פה נוצר המוסר בעולם. האדם הלך לעובד אדמה, אני רוצה שמהיצירתיות שלך יצאו דברים חיוביים. עכשיו אני מבין שהשם לא מקבל את הקומן של קין, זה לא כי אתה איזה בעיה. קין לא רשע, עדיין לא, עוד שנה נראה, עדיין לא רשע, אבל באים אליו בצביעה. אתה בעל כוחות יצירתיים, תדאג שהם יופיעו, יביאו דברים טובים, ואז אני אקבל אותם.
אין טעם לקבל קורבן שלא הביא כלום. קורבן שקידם את העולם, שעשית, שפעלת כדי לקדם, זה אני אקבל, זה בעל ערך. בסדר?
רגע, הקורבן שקיים הוא היה קורבן של יתירה, לא?
כן, אבל לא היה בו את המרכיב המוסרי. אם תטיבס את, אני רוצה שתיקח את כוחות היצירה שלך לכיוונים חיוביים, תפתח את העולם, תשכלל אותו, תיצור משהו בעולם, תברא עולם, אני רוצה אותך בורא דברים חיוביים בעולם. סתם קיבל את הקורבן שלך, מה זה טוב? נכון, בדיוק. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא כולו טוב. האדם מתחיל לברוא עולמות. איזה עולם אתה רוצה שהוא יברא? הוא יכול לבוא כל מיני סגור עולמות. אני רוצה שתברא עולם טוב, ואז אני קיבל את הקורבן שלך. אני אתה מתן לך צ'ופר לשעות למנחה שלך, אם סתם מבטא לי עכשיו קורבן, זה חסר ערך. אני מאשר אותך, אני מקבל את הקורבן שלך, אם פעלת משהו שהוא מותאם ליכולות שלך. אז להב, אין שום בעיה לקבל את הקורבן שלו. אבל קין צריך להראות שהוא מת...
זה גם עוד אחר יצויה. זה לא סתם עציץ, זה גם עוד אחר יצויה.
בדיוק,
בדיוק. אם תייצר, כן, אם
לא... הוא לא, אבן מייצג פה חוסר יצירתיות. אתה הפוך את אבן, אבן מייצג לי משהו.
למה לקבל אותו?
כי למה לא? למה קרוב, אני אקבל. זה כל כך
עצר... הוא עוד עציץ, הוא עוד דומם בעולם.
ולכן אין סיבה לא לקבל אותו. אבל אתה מעשה טוב, מביא קורבן, טוב. זה קידם את העולם, זה כלום. הוא רואה את קין מביא קורבן, גם אני מביא קורבן.
אז למה?
אני מסכים, הוא מביא, הוא מקבל את הקורבן, בגלל שבאמת אין סיבה לא לקבל. תקבל, יאללה, בסדר. כשיש לו דם שיש לו יכולות, יש לו פוטנציאל, יש לו יכולות יצירתיות, אני מצפה שזה יבוא לידי ביטוי, לא סתם מקבל את הקורבן. לקבל את הקורבן זה לתת אישור אלוהי, שאתה פועל נכון. אז אבל, מה שאתה עושה זה בסדר, יאללה, לא משנה. מה שאתה עושה זה בסדר. זה לא טוב ולא רע, זה חסר משמעות. אבל קין, אם תטיב, תתקבל.
אני רק קריאת כיוון כזאת של קו תטיב לזה, אז למה קין לוקח את זה כזה עם השם?
טוב, יפה. עכשיו מגיע חלק חשוב. אתה מזגן פה שאני רק... מה? כן, אני פשוט לא מרגיש, אז אני לא... סליחה, סליחה, אני מייבש אתכם פה. לא, לא, הכל בסדר, אבל אין לי פה קליטה. זכלתי אותה, תפתרו את החלונות לפחות, ממשהו. טוב, עכשיו תגרשו לי פה מסכנים. טוב, עכשיו מגיע הפתעה. פסוק זין, אלוהים תטיב שאת ומלות תטיב, לפתח אתה תרובץ, ואליך שהוא כתוב, אתה תמשול בו, נחזור לפסוק הזה אחר כך. פתאום פסוק ח', ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. קין רוצח את הבל. האם זה מפתיע? נדע שזה מפתיע. למה אתה רוצח את אח שלך? כן. יש פה שנים שדנים בשאלה, זה מפתיע. מעולם לא נרצח אדם לפניו. נכון? נתן לו מכה, אולי זה יכאב לו. הכניס לו סכין, אז אולי זה יצא מהצד השני. אני לא יודע. כן. מאיפה הוא ידע שמכות אורגות? טוב, לא יודע, יש כיוון כזה בפרשנים. אבל לא, אנחנו כולנו מזדעזעים. אתה קורא את הפסוק הזה, ויקום קין אל הבל אחיו, אפילו ויקום קין, הוא כאילו עולה מעליו, ויהרגהו, זה נראה אכזריות. עכשיו, בשנייה ראשונה כולנו מופתעים. מה קרה? למה אתה רוצח את הבל? הסבירו לך עכשיו, למה נפלו פניך? מה הבעיה? קיבלת תשובה, ומחשבה שנייה, אני מבין שהנה מה שהקדוש ברוך הוא חשש ממנו. הנה מה שהוא חשש. אתה יצירתי מאוד. אתה בעל חדשנות, יש לך הרבה כוחות, אתה יכול לייצר הרבה דברים. אבל יחד עם העוצמה ועם היכולת נולדת קנאה, נולדת הבלעדיות, נכון? הרי אני עושה ויוצר ופועל, והשם לא מקבל את הקורבן שלי, והם כלום, והשם מקבל את הקורבן שלו. דווקא בגלל שקין אקטיבי, זה משגע אותו שיש אחרים בעולם. להבל זה לא מפריע. השם קיבל את הקורבן שלו, יכול לקבל את הקורבן של קין, גם לא כתוב מתי התגובה של הבל, וזה שהשם לא קיבל את הקורבן של קין. בסדר, השם קיבל את הקורבן שלי, זה חסר משמעות. אבל לקין זה מפריע. כי דווקא היצירתיות, היא מולידה הייתה בלעדיות. נכון? אנחנו יודעים שזה אולי התופעה, אנחנו מגדירים פה עכשיו את הבסיס של העולם החברתי. עולם שנשען על יצירתיות ועשייה ופיתוח והתפתחות, הוא עולם תחרותי. עולם תחרותי. ותחרות אומרת אני ולא אתה. ואני רוצה להשיג ואתה אל תשיג. כן, יש פה משהו בעצם היצירתיות שנותן לי שאיפה של בלעדיות. אז זה לא כל כך מפתיע שהוא רצח את הבל. לא שכאן נרוויח מזה משהו, מה אכפת לו שהבל יקיים, לא שהבל יפריע לו, מה אכפת לך, לא חסר מקום בעולם. אבל עצם העובדה שאני פועל ולא מצליח ואתה פועל ומצליח, זה משגע את תחוש העשייה של קין. הרי בתפיסה המולדת שלי, מי שעושה מצליח, מי שעושה פועל, מי שפועל מתקדם, מתקבל. ואני עשיתי ולא התקבלתי, וקין כן, והבל כן, אז הוא רוצח. כלומר, הבאנו את היצירתיות לקצה הגבול שלו, לקצה הגבול. יצירתיות שלא מנותבת נכון, אם לא תתאים לפתח אתה תרומץ. בסדר? והנה קרה הרצח. אם כאן היה לוקח את הכיוון הזה למקום חיובי, היה יוצר ומקדם ומפתח, עוד שנייה נראה, זה היה מעולה. השם היה מקבל את קין, אוהב אותו מאוד, וכל העולם היה נוצר מקין. והגלה עכשיו את הסוף, ששושלת קין כולה נמחתה במבול. אין קין בעולם יותר. השושלת של קין כולה נמחתה במבול. נכון? השושלת ששרדה את המבול זה בני שט. נכון? הבן השלישי של אדם וחווה. אבל כל השושלת של קין נאמר במבול. אם קין היה מקבל את דבר השם, ואם תטיב סעט, והיה מפעיל את הכוחות שלו לכיוון החיובי, היצירתי, הפיתוח, אז העולם היה נברא מקין. למה לא? אבל לא עשה את זה, ולכן קין קרס. והנה, הרצח הוא ביטוי, ביטוי לאיך, מה קורה ליצירתיות לא מנותבת, יצירתיות שלא נעשית מתוך שיקול מוסרי, שיקול ערכי, אלא רק מזה אימפולסיביות, מתוך הזנטייה טבעית, אני לא הצלחתי, הוא הפריע לי, אני ארג אותו. זה הצד הקיצוני, השלילי, אם לא תטיב. אז זה הרצח.
גם הבל הוא
נפטר עבוד? כן. אבל לבל, אתם, אני לא יודע, לא יודע אם לבל היו ילדים. אנחנו לא יודעים. לבל נרצח. אולי היו ילדים, וגם באמת הוא אבול. אתה לא מספר את כלום על לבל. הוא נעלם. נכון? הבל הוא הבל. הבל הפה. נעלם. חסם משמעות. הוא פה רק בלעד שאנחנו צריכים לספר על קין. הדמות המרכזית בסיפור זה קין. צריך שיהיה הבל כדי שיהיה את מי לרצוח. אבל באמת חסם, הוא לא דמות מרכזית בסיפור פה. לכן אנחנו יודעים כלום. לא על אשתו, לא הילדים שלו, היו ילדים, לא היו ילדים, לא היה. אנחנו יודעים כלום. בסדר, יש לנו עוד כוח. אני אמשיך עוד טיפה. אוקיי, זה הנושא הראשון של הפרשייה, שזה הקורבן של קין והרצח. ועכשיו מגיע החלק הקשה, ואולי אנחנו רק ניגע בקושיות, אני גם מספיק נגיע לתקרת תשובות.
אז
אנחנו
מתקלל, קין כן
רשע, כי הוא לא כיוון, הוא לא חייב את ההתנות
שלו באופן
מכוון
נכון,
כי לא... כן, אל תגיד, זה מילה רשע, אני לא אוהב אותה. תגיד, קין לא מימש את הפוטנציאל בצורה נכונה. וזה הביא לרשע, זה הביא לרצח, נכון. אבל לא שהוא רשע כמאפיין אישיותי, הוא רע. הוא לא רע, הוא לא פעל בצורה שהיא באמת מתאימה לאופי
שלו. למה זה לא רוע, כאילו, זה רוע?
כן, כי הוא, כן, ברור שזה רוע. אבל זה לא שכאילו יש בו משהו מוטבע שהוא רשע. מזה אני מורח. כן, הוא מימש את היכולות שלו בצורה של רשע. אנחנו נתחיל דו-שיח מאוד מאוד מעניין, באמת לא מובן.
אושר שלך.
כן.
זה בהכרח ככה, זאת אומרת, אין דרך שחור לבן, שאדם יש פוטנציאל ויכולות, ואו שהוא עושה עם זה טוב או שזה עם זה רע, או שגם אדם יכול להיות כאילו ניטרלי, יש לו יכולות, אפילו זה משהו שלא מועיל ולא מזיק. כאילו, מפה דווקא, כאילו, לא יודע, אולי אתה רע מצא לידו את מה שיש יכולות, או שאתה עושה את המסירה, אין דבר כזה באמצע, תעשה טוב, כאילו אתה מקבל תוך מסירה, או שזה לא ככה.
אתה צודק מאוד, אבל זה נוגע לשאלה, למה בכלל את רע מספרת לי את זה? ברור שיש אנשים ניטרלים, לא טובים, לא רעים, חיים את החיים שלהם, נכון? אבל אז אין סיבה לתורה לספר על קין. כל הסיפור על קין, אנחנו נדבר עוד שנייה, זה כי הוא מודל, כי הוא מאפיין משהו. כן, זה לא מקרה שהיה איזה קין אחד מעצבן. כן, קין מייצג תפיסת עולם, יצירתית, פיתוחית, אבל שלא מלוטבת נכון. אחרי זה המשעמם. בסדר? יש עוד כוח? יש כן אנשים בעולם, אבל תורה בכוונה לוקחת את קין שמייצג את המצב הקיצוני הזה. כן, לא ש... במקרה ככה יצא לקין, יכול להיות שהיו עוד אנשים כמוהו שלא היו ככה, שלא רצחו בסוף. אבל אין מה לספר עליהם. התורה רוצה לספר לי על קין כמודל, כמודל לאדם יצירתי, קניתי איש את השם, שממש בצורה לא נכונה את היכולות שלו.
אז גיסו, אז גם יש אפשרות שבו אדם ממש בצורה לא
נכונה
את היכולות שלו, הוא פשוט לא
עושה
כלום,
לא פועל כן, כן, יהיו כן בעולם. כן, אבל זה משעמם, אין מה לספר על זה. אנחנו נדבר עוד שנייה, האם קין הוא אדם פרטי, אז זה סתם אירוע משעמם. אני אסביר עוד שנייה. ואולי אתם נתחיל את השאלה. יש פה דו-שיח מאוד מאוד מוזר בין השם לבין קין. פסוק ט'.
ויאמר השם אל קין, אי בן אחיך? ויאמר, לא ידעתי, שומע אחי אנוכי. ויאמר, מה עשית? כל בני אחיך צועקים אליי מן האדמה. ואתה ארו אותה מן האדמה שפצתה את פיה, לקחת את בני אחיך מידיך, כי תעבוד את האדמה, לא תוספת את כוחלך, נע ונע תהיה בארץ. יפה, השם תופס את חיים, את קין החם, מה אתה מדבר, השומר אחי, הנה הוא, כל האדם שלו זורק אליי מתוך האדמה, ואני מקלל אותך, ארו אותה מן האדמה שפצתה את פיה. יפה, כי תעבוד את האדמה, לא תוספת את כוחלך. קיבל עומש. ועכשיו פה דו שיח באמת לא מובן, אני לא יודע איך הוא מצליח להבין אותו בסוף, אבל הוא באמת קשה מאוד להבנה. פסוק י' ג' ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא. איך קוראים את הפסוק הזה? זה כבר שאלה. אין גרשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוציאי ארגני. ויאמר לו השם, לכן כל הורי קין, שבעתיים יוקם, וישם השם לקין אות, לבלתי ארכות אותו כל מוצאו. עכשיו, מה בדיוק קרה שם? אני לא מנסה להבין כל מילה, כי באמת יש מילים לא ברורות, אבל מה היה הנושא של הדו-שיח? השם מניש את קין, ואז קין מה אומר? מה אומר להשם? שגרם להשם להגיד משהו אחר. עכשיו, יש פה שלושה שלבים. השם נתן לו עונש, זה מובהק, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף את כוחה לך. קין אומר משהו, מה אומר? מבקש בקשה, מתחנן, מקשה, מה אומר? לא יודע. בעקבות השם אומר עוד משהו. מה, מקבל דברי קין? לא מקבל. לא ברור, לא ברור. אני לא רוצה שהולך יותר מדי, אבל כל הפרשנים מתלבטים בזה. זה התלבטות מוסרית. כי אם נניח שקין מצטדק, נכון? גדול עווני מנשוא. גירשת אותי היום על פני האדמה, ופניך אסתר, והייתי נער ונד בארץ, והיה כל מוציא ארגני. בקרה רגילה, קין אומר, עוד מבוא, מה הייתי? אני אמות. נכון? קין מתלונן. מה צריך להגיד להשם? טוב מאוד, מגיע לך, ארקת את הטבע עכשיו, שכחת? איזה מין צידוק זה? איזה הצטדקות זו? ומה עונה לו? לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם.
מה? הוא מפחד
מה שיקרה לו. טוב מאוד.
הוא לא אומר כאילו סליחה שהרגתי אותו.
נכון.
הוא משהו אתה
תמיד שאתה מפחד מזה? כן, מה שרה טוב מאוד, אתה תחשוף. כל עונש הוא מפחיד ומרתיח.
הוא לא פועל טוב.
אם הוא טוען ככה זה מאוד מוזר, אני מסכים. מה אתה אומר? הרבה שעה, זה עוד קשה מדי, זה כבד לי מדי, מה שלך? מה?
השם מביאו על זה פרס.
ואם השם עונה לו, אוקיי, בסדר, קיבלתי את התפילה שלך, אז בכלל, כאן אני צריך לעבוד על השם.
זה לא יותר, אוקיי, גדול, אני, העון שלי גדול מדי, מנסוא שהשם
מנסה את העון. יש פה באמת המון פירושים ישרים. רש"י קורא את זה בתמיהה. גדול עווני מנשוא? מה, ריבונו של עולם, כזה עונש חטאתי? מה, יש דברים יותר חמורים בעולם. תוותר לי. שאומר, וואלה, צודק, טעיתי, מוותר לו. מה שכותב, שקין יוצא מלפני השם, נכון, זה הפסוק הבא, ויצא קין מלפני השם, כי גונב דעת עליונה. קין הצליח לעבוד על הקדוש ברוך הוא. זה מדהים, נכון? כי איזה מין טיעון, גדול עוונים מנשוא? כן, מה? רצחת, מה יותר מזה? כל מוציא ארגני, בדיוק כמו שאתה עשית לאבן, ומה? לא בכלל השאלה, אז אם יצידוק זה. כמו אחר, פרשנים אומרים, הרמב"ן אומר, אני אומר קצת, אני מדבר מהר, אבל בסדר, רק שנפחות נגיד את זה. הרמב"ן אומר, שפה, כאן חזר בתשובה. גדול עווני מנשוא, באמת גיליתי שהעוון שלי, החטא שלי, גדול מאוד מאוד, ואני חוזר בתשובה. כן, עכשיו אני לא יודע מה אני אעשה, כן, מפניך אסתר, והייתי נבנת בארץ, אוי ואבוי, מה הייתי... חטאתי, אביתי, פשעתי. יש שאלה טובה, גם על זה עוד נדבר, לא ברור. אני אומר, יש פה הרבה שאלות, אני ככה מסייל לקרוא קודם כל את המבנה. מה אומר קין, מה עונה לו השם? לפי הרמב"ן, קין אומר, חוזר בתשובה. גדול עוונים מנשוא, קיבלתי, חטאתי, אני מתחרט, תסלח לי בבקשה, והשם, ברוך השם, סולח. לכן, כל הורי קין, שבעתיים יוקם, חזרת בתשובה, לא להרוג אותך. שזה יפה, זה פירוש יפה. מה הבעיה איתו? שזה עוד יותר, אני חושב, אני מרגיש. זה הופך את העונש של השם כאילו, אתה, מה עשית? כל מיני זרוקים מן האדמה. אוי, סליחה. טוב, בסדר. זה כאילו, מהיר מדי. מהיר מדי. לא רק שזה מהיר מדי, תראו איזה הגנה שהוא נותן לו. הוא לא אומר לו, בסדר, נהרוג אותך לאט. לא תמות מחר, עוד חודשיים. לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם. מי שיפגע בך, איך התהפכת בבת אחת? קין הוא רשע, חזר בתשובה, בסדר, נמחל לו על החטא, אבל פה להפוך אותו לצדיק, שכל מי שיגע בו, אנחנו נראה לו, מה זה? איך הקדוש ברוך הוא התהפך בבת אחת? לרחם על קין, להגן עליו, וישם השם לקין עוד לביתי הקוט אותו כל מוצאו? מה, איך זה התהפך פתאום? שתי מילים של חזרה בתשובה?
כן, אבל מה, הקדוש ברוך הוא סלחן.
כן,
אבל אני אגיד, מה, העונש לא מספיק,
אנחנו לא אוהבים לפרש חזרה בתשובה כאיזה כפתור לוחצים עליו, הכל בסדר. הנה דוד אומר, חטאתי להשם, מלטה יופי, הכל בסדר, צחתי לך על כל מה שעשיתם בת שבע. בכלל לא, תקבל עונש, לא תמות, אבל תקבל המון המון חטאים עונשים אחרים. אין דבר כזה, האדם עשה רע, אז הוא אומר, לא, סליחה, סליחה, טוב, בסדר. ועוד לא רק שטוב בסדר, ואני מבטל לך על העונש, אני גם נותן לך הגנה, דבר שלא חלמת עליו בכלל. להשם לקין עוד לבלתי הקוט אותו כל מוצאו. זה מהיר מדי המהפכה, זה ההפיכה הזאת. יש למד בפירוש נפלא שהוא אומר, שקין אומר, תניח להסתר והייתי נם נם לארץ והיה כל מוציא יארגני. תקשיב, קדוש ברוך הוא, אני מרגיש שאני עוד שני מלחמות, אתה מרחיק אותי מהאדמה, מרחיק אותי ממך, תוך כמה דקות אני אמות. אומר מר קדוש ברוך הוא, לא, מה אתה חושב, תמות מיד? בכלל לא. אתה תמות הרבה אחרי הרבה הרבה איסורים. כל הורג קין שמתיים יוקם, אף אחד לא יגע בך. אתה תסבול ותתייסר ותתייסר, בסוף, בסוף, עוד 300 שנה אתה תמות. לא רוצה להרוג לך מיד, זה להגדיל את הממש. טוב, יש עוד הרבה כיוונים, באמת, כל פרשן יש לו את הכיוון שלו, וזה מראה את הבעייתיות, ואני רוצה רק לסיים בזה. מה הבעיה? מה הבעיה הפרשנות של הדו-שיח הזה? כל הפרשנים מתייחסים לסיפור הזה כמקרה פרטי. מקרה פרטי. היה קין, בחור נחמד, ועשה חטא, ועכשיו, לא יודע, חזר בתשובה, לא חזר בתשובה, משהו קרה שם, ויש איזה שיח על העונש. כאילו לוקחים את חוקי השכר והעונש, אנחנו מכירים, לא יודע, מסיעת ישרים, ומבישים פה על קין, כאדם פרטי. אבל אני רוצה להראות שזה קריאה כל כך, אני חושב שזה כל כך, אם זה רק הסיפור של קין, אז מה אכפת לי מקין, השם יהרוג אותו, לא יהרוג אותו, למה התורה מרגישה את זה בכלל? טוב, נעשה פעם הבאה, אבל אני רוצה להראות שהסיפור של קין הוא מודל. הוא מודל שבא להגיד, יש פה איזה תפיסת עולם. זה לא אירוע פרטי שבו נראה איך מאנישים עליו, הוא כן חזר בתשובה, לא חזר בתשובה. יש פה איזה מודל שלם, אני צריך לך אומר ככה בקיצור, אני מדבר על זה, אני רוצה בהחלה פעם הבאה, ופתאום כל הפרשה מקבלת משמעות רחבה יותר. גם החטא וגם העונש וגם כל הדו-שיח הזה. את כל זה נצטרך לראות פעם הבאה. בסדר?
מה המחידה שלנו?